דקה, אני עושה לך סטורי. אתה זוכר על מה הפרק?
לא.
נו, ברצינות, אוני. אתה לא זוכר על מה הפרק?
איך הרגע? תזכירי לי, אני יודע כבר, אמרת לי כמה דברים.
בסרטון של היום נדבר איך דירות להשקעה מגנים?
מפני יוקר המחיה.
מיד מתחילים. שלום לכולם, עדי בנדר דן, רוני אגדה, צוות פמילי אקזיט, מובילים אתכם בתהליך איבחי, אימוני עוצמתי, לבניית תיק נכסים יניב, משהו שלוקח הרבה זמן, 12-15 שנים, לא משנה כמה, אלא אם כן אתם באים עם סק של כסף, אז ייקח לכם אולי 5-7 שנים. אתם יכולים למצוא אותנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באינסטגרם, בטיק טוק, רשימת תפוצה למטה, לינק לקורס נדלן למטה, וזהו, סיימתי.
עדי, יש לי שאלה אלייך. אני שמתי לב שלקראת גיל 40, את ובעלך מתחילים לחורר את הפנים בכל מיני מקומות ולהוסיף עגילים, כאילו זה המשבר.
זה במקום לחורר את הכיסים, אנחנו מחוררים את הגוף. לא יודעת אם זה משבר.
אצל כל אחד זה בא בצורה אחרת.
האמת היא, הצופים לא רואים מה אני מחוררת, כי זה מוסתר הכל. אז אבל הנה, כאן, לא, כאן, באוזן הזאת, הוספתי באף. לא רואים את זה, זה נורא קטן, לא רואים. נכון שלא רואים? לא רואים.
רואים? מה זה לא רואים?
אני בספק אם מישהו יראה בסרטון. עוד מעט, אני אחליף את זה למשהו קצת יותר בולט, אז אולי יראו. אבל כן, אתה יודע מה, מתקשטים. אגב, אתה יודע מה אומרים? שעגלים וקעקועים, ובכלל, זה סוג של יצירתיות. אז אני מוצאה את היצירתיות שלי.
אני עשיתי קעקוע במשבר של גיל 40.
אבל עשיתי לפני, אז זה לא נחשב.
אני מדבר עליי.
הייתי בגיל 20.
אני הבאתי, עשיתי קעקוע, הבאתי שתי כלבים ושלושה חתולים, תוך שנה אחת.
נראה לי שהמשבר שלי יהיה יותר, זה, יותר סימפטי. יותר, הוא גם יהיה יותר זול לדעתי מאשר להביא עם בולדוגים והכל לטפל בהם במשך כמה שנים. טוב, בואו נהיה פרקטיים לפרק הזה. אז תראו איך התחלנו את הפרק הזה, ממה זה בא. כל פעם אנחנו רוצים לתת איזושהי דוגמה מוחשית כדי שאתם תבינו בכלל למה שווה לכם להתעסק בכל הדבר הזה שנקרא תיק נכסים. מאיפה מתחילים, מה עושים, למה ואיך. מכילים את היופי הזה אחרי 7.5 שנים של השקעה. אז רוני רשם איזשהו פוסט לפני שבוע, אני והוא קצת התווכחנו על הפוסט הזה, אבל מפה יצא פרק, ואנחנו נספר על ההשקעה הספציפית שהוא סיפר בפוסט, ואנחנו רוצים פשוט להביא לכם את הנקודה, איך שימו לב שבהשקעה אחת מה קרה, ותארו לכם כמה, כאילו, כמה זה מוחצן כשאתם עם כמה נכסים כאלה.
אז אני חושב שעדי, זה חייב להיות הדגש, כי זה דוגמה אחת מתוך תיק נכסים, ואני מניח שכבר דיברנו על זה, אני ואת כבר שנה וחצי מעדכנים שכירויות בכל הנכסים שלנו. אחרי שהתקנו שכירויות, הם ממשיכים לעלות, אז אנחנו ממשיכים לעדכן. אז עכשיו זה דוגמה לנכס.
אתה יודע מה עוד יפה?
כן.
שאני שמה לב שלדוגמה לקוחות, מאוד קשה להם שנכס ששוכר יוצא מהנכס, או בקטע של עדכון שוכר.
כן.
ואני ואתה, אני אומרת לעצמי, וואלה, לא מעניין אותי.
בהזדמנות מעלו.
זה מהנכס אם בא לך אח שלו.
לא, אבל את יודעת מה, זה לא כן להציג את זה ככה.
לא, אבל רגע, אני אגיד מאיפה זה בא. זה בא גם מהמקום שיש לך הרבה נכסים שמגנים אחד על השני. לא,
זה נכון.
לא אכפת לך לעשות את הפעולה הזאת ספציפית.
נכון. תראה, במוקדם או מאוחר סוחר יוצא, אף אחד לא נשאר לעולמי עד. ואם יש לנו רק נכס אחד להשקעה והסוחר יוצא, ואנחנו מתבססים על זה לחלק מהתקציב המחיה החודשי, זה מלחיץ, זה לא נעים. זה גורם לבעלים של הנכס להתפשר בסחירות בסוחר הבא. הוא רוצה להשיג אותו כמה שיותר מהר, אז הוא יתפשר בסחירות. אבל כשיש תיק נכסים, תמיד יהיה מצב שבאחד מהנכסים סוחר מתחלף, או בנכס אחד או שתיים יש בלטעמים ששותים את הסחירות החודשית, תמיד קורה משהו.
אגב,
חלק מה...
רק שתדע לך, שיש לי נכס אחד שקיבלתי בראשון לספטמבר 2015, בארצות הברית, הכנסתי סוחרת, היא עד היום בנכס, אז יש מצב שהיא תמות שם. היא מבוגרת גם.
לא, אבל את הסחירויות, מאיפה היא יכולה לשלם את זה?
נראה לי המשפחה שלה עוזרת לה, אני לא יודעת. לא ממש שאלתי, פשוט העליתי. אוקיי, יאללה, מוכן לפרטים? רוני, אתה רוצה שאני אגיד לך מה קנית? אתה רוצה שאני אגיד לך מה קנית?
אני רוצה אולי לספרי קודם מה מקור הכסף של הקנייה.
אני אספר, אתה תספר. אני אספר על ההשקעה, אתה תספר על המקור.
בסוף שנת 2014, לאחר 16 שנים של תהליך של בניית תיק נכסים, הגיע איזשהו שלב לממש נכס מאוד יקר בתל אביב, כדי לסלק חובות ולקנות עוד מספר נכסים ולהשלים את המהלך שבעצם הוציא אותי לעצמאות כלכלית. ואחד הנכסים היה נכס מאוד יחסית זול.
לא, אל תספו, תעצור. אחרת אתה תעשה לי בלגן בזה,
okay.
בתחשיב. זהו?
זהו.
כמה כסף היה לך להשקעה סך הכל?
5,400,000.
יאללה, איך החשבון בנק הכיל את הדבר הזה?
זה הייתה השנה הכי טובה, לקום? זה הייתה השנה הכי טובה בחיי.
זה היה בטח הרגע הכי טובה.
כבר יש לי נכסים, ויש לי ניסיון וידע ש-16 שנים כמשקיע, זה חלום, זה פשוט חלום.
אני רוצה אבל להישאר עם הנכסים, ורק לקבל את ה5,000,000. כאילו לא למכור נכס, זה גם אפשרי.
לא, זה לי... אוקיי, בסדר, אני הייתי חייב...
זה אפשרי, מהעסק. אוקיי, טוב, יאללה, להשקעה. 10.2.2015, נכס באטלנטה, דירת 3 חדרים. חברים, 3 חדרים זה אומר 3 חדרי שינה, פלוס סלון.
וסלון.
זה כאילו תדמו 4 חדרים ב...
לא, אבל נדאג, זה בית, זה לא דירה.
וזה בית, עם גינה והכל וזה. שער הדולר דאז, 3.87. איך, איפה, רוני, היינו בשער דולר הישן, אני ואתה קנינו את הקולט. עברנו גם את הירידה, ואפילו לא, זה לא דגדג לנו אפילו, כי לא התעסקנו עם זה, אבל לא משנה. ככה, מחיר רכישה, $65,000, בשער הדולר של פעם, 251,875 ש"ח. השכירות החודשית דאז $750, 2,902.5 ש"ח, נגיד שזה שכירות ברוטו.
ברוטו, נכון.
ברוטו. רוני, שאלה, זה אותה סוחרת נשארה לך כמה שנים בנכס?
לא, הסוחרת מאז התחלפה, הסוחרת הזו היא 2 בנכס, העליתי לה כבר...
לא, רגע, אל תגיד לי לכמה העלית, אתה מגלה את ההמשך. חשבתי שזה אותה סוחרת. אוקיי, בגדול, אנחנו מדברים על תשואה ברוטו של 13.82% לשנת 2015, תשואה מצוינת לאזור הזה.
אבל חשוב לי להדגיש שבאותה תקופה, גם אם למישהו היה הון עצמי של 100,000-150,000 שקלים, עם הלוואה ל-5, 6, 7 שנים מהבנק, יכל לקנות כזה נכס בקלות, נכון להיום, לסלק את החוב וליהנות נטו מהשכירות. אז התשואה על ההון העצמי במקרה הזה הייתה הרבה יותר גבוהה.
נכון.
אם זה היה נגיד 100,000 מימון.
יש גם אנשים שפתחו את הפנסיה שלהם והשקיעו שם.
כן.
אני לא אצפר. אוקיי. אז ככה, עכשיו אנחנו ניתן מה קורה היום, 7.5 שנים אחרי ההשקעה. אז מחיר הנכס, בית שנמכר ביוני האחרון, ברחוב, $200,000, נכון לשער הדולר של היום, 3.44, 688,000 שקלים. עלייה של 170%.
חשוב לציין שזה נכס זה, זה רחוב שבנוי בצורה של חטא שבנה אותו יזם, וזה אותם בתים כולם.
יפה. השכירות החודשית נכון להיום, $1,250, 4,300 שקלים, עלייה של 67%, אבל שכירות השוק האמיתית היא 1,450 דולר, שזה 93% הפרש. מה אתה אומר על ההשקעה הזו?
אני חושב שזו השקעה פנטסטית, וגם זו שמכרה לי, אני לא מבין למה היא מכרה בכלל. היו לה באותה תקופה...
אני לא חושבת שהיא חשבה על זה.
אני חושב מלא נכסים שהיא מכרה לי וללקוחות שלנו יותר מאוחר, אין לי מושג למה היא עשתה את זה. היא באותו רגע עשתה את הפליפ הזה, את האסטרטגיה של הפליפ, והיא הרוויחה לא מעט כסף. אבל היום, אם היא הייתה נשארת עם הנכסים האלה, תבינו, אני קניתי ב-65,000, היא קנתה אותו ב-30 ומשהו, בכינוס נכסים. אז אני לא מבין למה היא מכרה.
ישנה משהו לא טוב באותה תקופה.
לא, היא רצתה את הכסף, היא בחורה צעירה, רצתה את הכסף, והרבה כסף עכשיו. אבל איזה מחיר?
אמא, אגב, היא רצתה את הכסף, היא קנות דירת מגורים, שזה הכי מצחיק. שהיא גרה בה עד היום. אגב, אם אנחנו לוקחים את השכירות החודשית היום, אנחנו רוצים לחשב תשואה על מה שאתה השקעת, אז אנחנו מגיעים לתשואה של 23%.
כן. אוקיי, זה עוד 7.5 שנים, אבל עם השנים זה ימשיך ויעלה, יעלה במחיר והשכירות תעלה.
אגב, זה רק תשואה מעלייה בשכירות, אני לא כללתי פה עליית ערך.
זאת אומרת, אם אנחנו מצרפים פה עליית ערך וצועה מהסחירות, זה צועה מטורפת. אחרי זה באים כל מיני משקיעים, נכנסים לקרנות השקעה, אומרים להם, רגע, תרוויחו 8%, 10% בשנה.
אגב, אם אתה רוצה לדעת את הצועה של גם עליית ערך פלוס
מצרפית.
המצרפית, או? אנחנו מדברים על 45.66%.
בשנה. אז למה אני צריך קרנות השקעה?
שאלה מצוינת.
למה אני צריך למכור ולשלם מס?
שאלה עוד יותר מצוינת. ככה, תראו, זה ההשקעה האחת. תחשבו שההשקעה הזו, ה-1,400 שקלים עלייה, משנת 2000, לא, 1,400 שקלים, ההפרש. דיברתי על זה ספציפית. תבינו כמה הוא מסייע לכם ברמה החודשית. עכשיו, תכפילו את זה ב-10 נכסים, לדוגמה. אז אנחנו מדברים פר חודש. כן. זה פר חודש עלייה של 14,000 שקל. עכשיו, כמה נכסים יש לך היום? בפתיק הפרטי, או לא חברה?
בפרטי, בלי החברה?
קלתי אותך, ראיתי. כן.
לא, עכשיו מלבלת אותי, כי יש בבנייה. אז אני חושב 15, בלי החברה.
בלי החברה.
כן.
15? כן. אוקיי. אז תחשוב שעל כל נכס היית 1,000 שקלים עלייה, וזה לא 1,000 שקלים, כי אנחנו יודעים שיש נכסים
ש... לא, היה יותר, ברור.
15,000 שקלים בחודש עלייה. עכשיו תגיד לי איזה יוקר מחיה מזיז לך. בגלל זה כל יום חמישי אתה חוגג.
לא, מה זה יוקר מחיה מזיז לי? אני רואה 9.1% אינפלציה בארצות הברית, אני מרוצה. אני רואה למעלה מ-8% אינפלציה באנגליה, אני מרוצה. כי אני רואה פה עלייה של ההכנסות שלי, עלייה של הסחירויות.
כן, אנחנו מרוצים, יש אחרים שלא מרוצים.
נכון, נכון.
לא. אז זה מה שאני אומרת. אז אתה יודע מה, נניח אתה, עשית מהלך באמת כאילו גדול.
לא מספיק.
והיום אנשים שמגיעים, לא מספיק?
לא מספיק.
זה מספיק להכיל את מה
שאתה צריך. אני סיימתי רק בארצות הברית, 10 נכסים, זה לא היה מספיק, זה לא היה אגרסיבי.
אגרסיבי כי לא הכרת אותי לפני, זה משהו אחר, אבל הרמתי לעצמי.
לא, האמת אני חשבתי שאני יוצא לפנסיה.
נראה לך. הנה הגורל, גורל דיבר משהו אחר, אבל היום אנחנו אגרסיביים מאוד. אני רק רציתי להגיד שמבחינתך, אתה יודע, אנשים שיושבים בפנסיה וחיים על הפנסיות לדוגמה היום, זה מאוד אכפת להם היוקר מחיה.
הם נכחדים, כי יש גידול בתוחלת חיים, אנחנו יכולים לחיות בפנסיה 30 ואולי 40 שנות מחיה, וכל הזמן הפנסיה הזו, הקצבה החודשית הזו נשחקת, היא נשחקת. אני אשאל אותך שאלה, אם אנחנו לוקחים פנסיונרים שיצאו בקיץ 2020, בתחילת הקורונה, יצאו לפנסיה, ועל פי הסכום שהיה להם בקרן הפנסיה, קבעו להם את הקצבה החודשית. בכמה אחוזים באמת, לא לפי המדד של האינפלציה, כמה כוח הקנייה של הקצבה הזו איבד בשנתיים האחרונות? 25-30 אחוז?
משהו כזה.
אוקיי.
הנה, תראה. אבל
הסרגע הם עדיין לפני גיל 70, יש להם עוד 4
שעה. עכשיו, לפני 6 ימים הודיעו שהחשמל מתייקר ב-13 אחוז, יש כאלה אומרים שזה בסוף יהיה 8 אחוז, והודיעו שגם המוצרי לחם וחלב מתייקרים.
כן?
הכל התייקר.
הכל התייקר, האנרגיה התייקרה.
אבל רגע, אנחנו חופרים על זה כבר כמה שבועות, אולי.
כן, אבל אנשים לא מביאים את זה, הם מראש בקיר, הולכים, קונים דירות יקרות למגורים, מתמקדים בדברים, זה לא רק דירת מגורים, אבל אם זה בא בצורה כזו שזה ממשכן לכם את החיים ומונע ממכם לתת מענה לכל עלויות המחיה, אז אתם עושים פה טעות.
חד משמעי. טוב, בוא תן מילת סיכום. חוץ מזה שזו השקעה נהדרת ואתה נהנה ממנה עד היום.
אני אגיד לך, אני תוהה, פה אנחנו ראינו איזו תחילה של מחאה שבכלל איבדה כוח, של מחאת אוהלים, כבר הרימו ידיים. והמחירים עלו פה משמעותית, וזו מדינה יקרה. אני חושב על הסוחרים שלנו בארצות הברית, מה שהם חווים בתקופה הזו, זה פי 2, פי 3 יותר גרוע מאשר בישראל, זה גיהנום.
נכון. אגב, אתה יודע, האינפלציה שם...
כמה שנים ברצף.
נכון.
ועכשיו במכה אחת, 33 אחוז עלייה של השכירות, והיא אפילו לא מצמצה. למה? כי יודעת שהיא...
יותר גרוע.
כן?
אגב, אנחנו לא עושים את זה חלילה מרוע, אתם צריכים להבין משהו, אנחנו באמת היינו... המתנו שנים למהלך הזה. עשינו את זה עכשיו, כי גם ההוצאות שלנו עלו, לרוני עלו שכר דירה, או שלא עלו לו, אם אתם זוכרים את הקטע עם המזגן.
כן.
ואני שיפרתי דיור, אז מן הסתם, אנחנו לוקחים את הדברים האלה בחשבון, כן. אנחנו לא עושים את זה חלילה, מתוך מקום של להערה לסוחר, להפך אנחנו מעריכים אותם, ואנחנו תמיד מעדכנים להם את זה, למחיר שהוא עדיין סביר. מתחת למחיר שוק,
כן.
בדיוק.
אבל אם סוחר יוצא, אז זה הגיוני שנדרוש את מחיר
שוק. כן, מחיר שוק, חד משמעית. טוב, תראה, אני אגיד לך משהו, רוני. אני אספר על איזשהו נכס שאני עשיתי, כי אנחנו רואים את זה המון בזמן האחרון, בפרק הבא, את הקושי של האנשים למשוך כספים משוק ההון.
להיפרד מזה.
להיפרד, כי קשה להם עם ההפסדים, וקשה להם לקבע הפסד. אז כאילו, רק להראות לכם מה עושים, מה אני עשיתי לדוגמה, שנפרדתי מהכספים שלי דאז.
לפני שאת מסבירה את זה, אני רוצה לומר...
לא, אני לא אסביר את זה היום, זה יהיה בפרק הבא.
אוקיי, אז אני רוצה לומר משהו קטן בנוגע לזה. מבחינתי, השקעה בשוק ההון, ההסתכלות של המשקיע היא... השקעה שהוא לא צריך להתעסק איתה כל הזמן, למרות שכל היום הם מסתכלים על המסכים, לא משנה. אבל ההתמקדות פה זה בעליית ערך. שיש עליית ערך, יש התרוממות רוח, יש תחושה של עושר. בפועל, בתכלס, זה לא משנה את ההכנסות החודשיות. אוקיי? עכשיו, השקעה בנדלן מניב, גם שם יש עליית ערך. זה שמחיר הנכס עלה באותו רגע... אני לא מקבל הכנסה יותר גבוהה, אבל כשהשכירות עולה, אני מקבל הכנסה יותר גבוהה. ופה זה נקודה שהיא מבדילה.
רגע, אבל תוסיף את זה שסיימת לשלם את המימון.
נכון, אבל אני אומר, הנקודה שמבדילה פה זה, זה אני יודע, כל השקעה מוסיפה לי עוד הכנסה חודשית. זה, זה, זה משהו שהוא תכלס, זה... זה, יש לנו עלויות מחיה.
נכון, אנחנו פרקטיים. טוב, חברים, שיהיה לכם שבוע, סופש, כי אתם תראו את זה ברביעי, אנחנו הקלטנו בראשון. סופש מאמם, מאלף, קריר, עם מזגנים, כי שמעתי שכמה איבדו את המזגן מהלקוחות שלנו. אז שיהיה לכם סופה שקריר. רוני, שיהיה לנו שבוע נפלא.
שבוע נפלא, כן, בהחלט.